החוכמה היחידה שיש בעולם זאת יראה. למה הכוונה חוכמה יחידה? אני ככה חוזרת בקצרה. חוכמה שאתה עובר את כל התהליך בעצמך. נתנו את הדוגמה שאם אדם עושה דוקטורט בביולוגיה 20 שנה ובדרך היו לו מחקרים שלא הלך לו, אחר כך כשהוא יסיים והוא יעביר למישהו אחר את המידע, הוא ידע בערך אותו דבר. וזה לא משנה שבדרך היו מחקרים שלא הצליחו. שורה תחתונה, הידע יהיה אותו דבר. אמרנו ככה, המדע מתפתח. אבל אם אדם יעבוד 20 שנה על מידת הענבה, הוא לא יכול לבוא להגיד לבן אדם, שמע, עשיתי ככה, אמרתי ככה, חשבתי ככה. למה? זוכות? נכון. כי בדברים פנימיים אדם צריך לעבור את התהליך ולא את השורה התחתונה. כשהרב אומר אני רק השם היא חוכמה, זה חוכמה יחידה שאי אפשר לקצר אותה. אי אפשר. אנחנו יכולות לקרוא הרבה ספרי מידות, אבל אנחנו נצטרך לעבור את התהליך בעצמנו. כשנקרא על מידת הזריזות במסילת ישרים, אנחנו לא מיד נהיה זריזות כמו הרמח"ל. למה? כי אני צריכה לעבור את הזהירות, אני צריכה להגיע לזריזות, אני צריכה לעשות את הכל בהדרגה. אני לא יכולה לקצר תהליכים שקשורים לעבודה הפנימית. אני יכולה לקצר תהליכים רק בידע. כלומר, אם אני רוצה לדעת מה המדע אומר היום, אני לא חייבת ללמוד את כל התיאוריות שהיו עד אז. אני יכולה להתחיל ממה שיש היום. וזאת הסיבה שבכל העולם של איכות חיים אנחנו מתפתחים מאוד מהר. לעומת זאת, בתחום הרוחני-מוסרי אי אפשר לקצר לנו תהליכים, ומה שלא נעשה בעצמנו אף אחד לא יעשה במקומנו. בסוף הפסקה אומר הרב, הערת כביכול אגב, שבשביל מה בכלל האדם יש שכל? למה יש לאדם שכל? כדי ללמוד יראת השם. כל זה שאנחנו לומדים, מתמטיקה, פיזיקה, פותרים סדוקויים, לומדות לפסיכומטרי, כל זה בשביל מה? באמת, 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 בעיקר בשביל מה? לאמן את השכל ללמוד יראת שמיים. לאמן את השכל ללמוד עבודת השם. כשעבודת השם מבחינתנו זה אמונה, זה מוסר, זה כל מה שקשור לעולם הפנימי. וזאת נקודה מאוד 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 חשובה. כי הרבה פעמים אנחנו חושבים שבשביל מה זה שכל? שכל זה בשביל כל מה שצריך פיצוח. אפילו בעולם הרוח, אנשים תורניים, כאילו חכמים, במה ישקיעו יותר? ישקיעו יותר בגמרא, ישקיעו יותר בסוגיות מסובכות, וזה חשוב להשקיע, לימוד תורה זה לימוד גמרא. אבל, בשביל מה יש לאדם שכל, אומר הרב? בשביל ללמוד יראת שמיים. יש? זאת הייתה חזרה על השיעור הקודם. כן. יראת שמיים שווה יראת השם לצורך העניין. אנחנו נגיע בפסקה ו' לסדר. מה זה יראת שמיים, מה זה יראת חטא, ואז אנחנו נדייק יותר במושגים. כרגע לצורך העניין יראת שמיים, יראת השם, עבודת השם, עבודה פנימית, הכל אותו דבר. בסדר? טוב, ועכשיו אנחנו מגיעות לפסקה הבאה. הפסקה הבאה היא בעצם המשך הפסוק באיוב. הפסוק היה אין יראת השם אי חוכמה, והמשך הפסוק זה וסור מרע בינה. הפסקה הזאת היא פסקה מאוד 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 משמעותית, מאוד. לא שהרב צריך את הסופרלטיבים שלי, אבל זה גם אחת הפסקאות שאני יכולה להגיד לכם באופן אישי, שעשתה לי הרבה שינויים בחיים. בואו נתחיל לקרוא מבפנים. אנחנו בפרק א', פסקה ג', סור מרע. בסדר לכולם יש? ונבין גם כן דברי סיום הכתוב, שאמר, וסור מרע בינה. שלא אמר שלא לעשות רע, כי אם וסור מרע. והלא, ישנם דברים ידועים שהם רע. כל מה שאסרה התורה בכלל ובפרט. ואם כן, נייתי ספר ונחזה, ניקח ספר ונפתח. כשנלמוד נדע איך שלא לעשות. אבל ההסרה אינה העדר העשייה בלבד, כי אם שיהיה בדרכיו מרוחק מהרע. הרב מעלה פה שתי שאלות. מי יכולה לנסות להבין מה השאלות שהוא מעלה? ככה בתחילת הפסקה הוא נותן לנו שתי שאלות על הפסוק וסור מרע בינה. מה הוא שואל כאן? למה מה?
למה יש
וב? איזו שאלה מצוינת. אני חושבת שתוכשר להוסיף את השאלה שלך. מה הקשר בעצם, למה זה וב החיבור, מה הקשר לפסוק הקודם? זאת שאלה מצוינת, הוא עדיין לא מתעסק איתה פה. יכולה? יש לך חלל? כן, יש פה עוד ספר. מוסר אביך בלי לקרוא את הדברים בפנים זה קשה. אין שומעים? אז בואי, ילד, שבילי ידע, תקרי. חשוב לראות את הדברים בפנים. טוב, אז אני רוצה להעלות את השאלה. הוא אומר, עכשיו תקשיבו טוב, בסדר? כי אני רוצה שתהיו מפוקסות על השאלה. הוא אומר, אם אתה, מה זה וסור מרע? מה זה וסור מרע? להתרחק מהרע. אז למה אתה לא אומר, אל תעשה רע? כשאתה אומר וסור מרע בעברית, אתה מבלבל אותנו. למה? כי וסור זה תחושה כאילו צריך לעשות משהו, ובעצם מה המסקנה היא? שלא לעשות משהו. האם המטרה שלנו עכשיו היא לא לעשות רע? אז תגיד לי, אל תעשי רע. אתה אומר לי וסור מרע, אני שואלת את עצמי מה לעשות, והתשובה היא אל תעשי. אתה מבין את... רגע, ואתה מבין את השאלה? כלומר, למה זה מנוסח בלשון אקטיבי, כשבעצם הכוונה לכאורה למשהו פסיבי? למה כתוב לי וסור? כשאתה רוצה להגיד לי אל תעשי. במילים אחרות, נשאל את זה בשפה הלכתית. האם זו מצוות עשה או לא תעשה? לא תעשה. אז למה אתה מנסח לי את זה ועשה? אם זה לא תעשה, תנו לי דוגמה ללא תעשה, שברור לי שזה לא תעשה.
לא תגנוב.
לא תרצח. אף אחד לא יתבלבל ויחשוב שאולי הכוונה זה לגנוב או לרצוח. כתוב לי לא. אז אתה אומר לי סור מרע, אז אני צריכה לעשות משהו או שאני צריכה לא לעשות משהו? עשה או לא תעשה? השאלה הובנה? כן? זאת שאלה ראשונה. שואל הרב עוד שאלה. השאלה השנייה שלו היא למה צריך בשביל זה בינה? למה וסור מרע בינה? כדי להבין את השאלה, אנחנו צריכות להבין מה זו בינה. מה זו בינה? מה זו בינה? הבנה דבר מתוך דבר. מה זה הבנה דבר מתוך דבר? למה הכוונה כשאנחנו אומרים, זה נכון מה שאמרת, למה הכוונה שאנחנו אומרים הבנה דבר מתוך דבר? להסיק מסקנות, מעולה. אתם מכירות את החברות האלה, שאתם אומרים את להם א' ב' ומבינות אותך לבד, אתם כבר יודעות לבד מה ג' ד' שאת מתכוונת? מכירות? יש לכם חברות כאלה? איזה כיף. לעומת זאת יש אנשים שאם אתה לא מסביר להם בדיוק למה התכוונת, כאילו עבוד לך. אין סיכוי שיבינו. וסור מרע בינה זה שאתה מבין כבר את היישום, את ההשלכות. אתה לא צריך להגיד הכל. אמרת א' ב', הבנו מעבר לזה. למי יש יותר בינה כידוע? לנשים. למה? כי בינה היא סוג של טקט. זה מאוד קשה להעביר למישהו טקט. נכון? כאילו, יש הרבה דברים שאפשר ללמד. ללמד טקט זה קצת קשה. אתה יכול ללמד סיטואציות. למשל, את רואה שני אנשים מדברים, אל תדחפי להם את השיחה, כי אחרת זה חוסר טקט. אז אותה אחת, אם אין לה טקט מעצמה, אולי את זה היא תבין. אבל היא לא תחשוב לבד על סיטואציה אחרת, איך עושים את אותה השלכה. נכון? ומי שיש לו טקט, כאילו כל הדברים שלא צריך להסביר אותם בצורה ברורה. מצד שני, האם בינה יכולה להיות מרכשת או לא יכולה להיות מרכשת? מה זה?
לא.
לא יכולה. אז זה נכון שיש גרעין של האדם, אבל בהרבה הרבה תרגול גם זה בסוף יכול להירכש. מכל מקום שואל הרב, למה אני צריך איזושהי הבנה עמוקה, מיוחדת, בשביל אסור מרע? אני פותח שולחן ארוך, אני רואה מה כתוב שאסור לעשות, ואני לא עושה, למה צריך בינה? צריך בסך הכל לדעת לקרוא טקסטים. הובנה השאלה? בינה אנחנו משתמשים כשאנחנו צריכים משהו פנימי, איזושהי הבנה פנימית, איזושהי הבנה מעבר. בשביל לדעת לא לעשות רק כל מה שצריך זה לפתוח שולחן ארוך ולא לעשות. זהו, לא צריך הבנה. למה כתוב שאישה, כן, יש לה יותר בינה? איפה זה בא לידי ביטוי? רואים את זה מעולה בשידוכים. אם בחור רוצה להכיר לך מישהו, מה הוא יגיד לך? שניכם בעלי אותם שאיפות, שניכם אוהבים לטייל בארץ, שניכם עם אנרגיה, שניכם כאלה, שניכם כאלה, שניכם כאלה. מעולה. אם חברה שלך תרצה להכיר לך מישהו, מה היא תגיד לך? לא יודעת, נראה לי מתאים. מי יצליח יותר? בדרך כלל. כן, בוודאי, אין סטטיסטיקות. למה אישה? כי הלא יודעת, נראה לי מתאים, הוא הרבה יותר כולל, הוא הרבה יותר פנימי, הוא הרבה יותר משמעותי מכל ה-א', ב', ג', ד'. חז"ל קוראים לזה הבדל בין תביעת עין לסימנים. מה זה אומר סימנים? אם את הולכת ונפגשת עם מישהו שאת לא מכירה, אז את אומרת, אני אהיה עם תיק כזה, אני אעמוד במקום הזה, אני וכו' וכו'. אבל אם הסימנים השתנו, אם אמרת תיק שחור ובסוף יש לך תיק ירוק, יזהו אותך? אם אמרת שאת תעמדי במקום X ועמדת במקום Y, יזהו אותך? לא, למה? כי כל מה שידוע לך זה הסימנים. לעומת זאת, אם את נפגשת עם מישהו שמכיר אותך, זה לא משנה עם איזה תיק תהיי, וזה לא משנה איפה תעמדי, וזה לא משנה גם אם תשימי תחפושת של פורים, בסוף ידעו מי את. למה? כי מכירים אותך. אישה יש לה תביעת עין, זה משהו כולל. לאיש יש יותר סימנים. עכשיו כמובן אני מדברת עכשיו בסכמטיות. יש גברים שהם קצת יותר נשים בקטע הזה, ויש נשים שהם קצת יותר גבריות בקטע הזה. אבל אני מדברת כרגע בחלוקה סכמטית. שלאיש יש הסתכלות של סימנים, עניינית, א', ב', ג'. לאישה יש תביעת עין. אז איפה היתרון של אישה כשצריך לקלוט אנשים? דוגמה בשידוכים. איפה עוד חז"ל אומרים את זה? שהבינה של האישה עוזרת, כתוב שאישה מכרת יותר באורחים. נכנס מישהו הביתה, אישה יותר קולגת מי הוא, מה הוא, מתאים לה שישחק עם הילד שלה, לא מתאים לה שישחק עם הילד שלה, מה שנקרא. הולך או לא הולך, גם אם לא היו סימנים ברורים. אז יש לנו שני יתרונות, יתרון ראשון, כן, בשידוכים, יתרון שני באורחים, והיתרון הכולל הוא בקליטת אנשים. איפה החיסרון של התביעת עין? פחות מקום לשכל. איפה נראה הכי הכי את החיסרון הזה? למשל, כן, למה נשים נפגעות הרבה יותר מהר? כי הן נעלבות לפני שהן הבינו מה קרה. אוקיי? כלומר, הן לא בודקות, העובדות היו X, Y, Z. נראה לי שהיא התכוונה לזה ואת כבר עושה מזה תלת מטבוחה. את בכלל לא בדקת מה העובדות, תבדקי, א', ב', ג', ד'. אז למשל, במערכות תקשורת, בהיעלבויות, כן, אני תמיד אומרת את זה לקלות, כאילו לפני שאת נעלבת, תבדקי מה הוא אמר, הוא אף פעם לא מתכוון לרעתך, אז תחכי רגע לפני שאת נעלבת, עוד שנייה. כי צריך קודם כל לראות את העובדות, ובזה נשים הרבה פעמים פחות מוצלחות. אל תשאלי כרגע מה את מרגישה, תשאלי מה היה, על סמך מה? את מרגישה את מה שאת מרגישה. אז זאת נקודה אחת שבהם התביעת עין היא חיסרון. עוד נקודה שבה התביעת עין היא חיסרון, ואנחנו נדבר על זה כשנדבר על גאווה וענווה, זה במקום של ביקורת עצמית. איך אנשים, עוד פעם, אני יודעת שאני נורא נורא סכמטית, גברים, נשים, הבנתם אותי. איך גבר עושה חשבון נפש? א', ב', בסדר. ג', ד', טעון שיפור, אי מצוין. איך אישה עושה חשבון נפש? אני דפוקה. או, אני מושלמת. דפוקה או מושלמת זה שניהם אותו דבר. פשוט פה היה לך תוצאות מוצלחות אז הגעת למושלמת, פה היו לך פחות תוצאות אז הגעת לדפוקה, אבל שניהם מגיעים מאיזה הסתכלות? הסתכלות כוללת. כלומר, אני יחידה אחת. אני לא מפרקת את עצמי לאלף בית ג' מה עשיתי אתמול, מה עשיתי שפשור. אני מסתכלת על עצמי בתביעת עין כיחידה אחת. בביקורת עצמית זה מאוד מאוד קשה, ולא לחינם המילה לבקר והמילה לקבור היא אותו דבר. ולא לחינם, אנחנו רואים שהרבה יותר, כן, רואים את זה הרבה אצל מורות שמלמדות בבתי ספר של בנות ובבתי ספר של בנים. אצל בנות יש הרבה הרבה יותר התקשקשות, הנושא של רגשי נחיתות וגאווה הרבה יותר נמצאים אצל בנות. למה? כי ההסתכלות הכוללת הזאת או מביאה אותי לחשוב שאני אפס, או מביאה אותי לחשוב שאני מושלמת. ולכן יש הרבה יותר התנשאות אצל בנות והרבה יותר רגשי נחיתות אצל בנות. זה נראה שני הפכים, אבל זה בעצם אותו דבר. הסתכלות אחת כוללת. איך נכון לעשות חשבון נפש כמו גברים או כמו נשים? אם אני צריכה לעבוד על עצמי, מה אתם אומרות? כמו גברים. כאילו אם אני יכולה ללמד גברים לעשות שידוכים כמו נשים, אבל אמרנו ללמד טקט או בינה או ראייה פנימית זה קצת יותר קשה, אז יש לנו יתרון בקטע הזה של ללמוד לעשות דברים בצורה ברורה, לפרק אותם. היום יש ממש מודלים כאלה בייעוץ. אם שמעתם מודל אפרת, מה זה מודל אפרת? מכירות? שמעתם פעם? מודל אפרת, זה אם קרה איזשהו משהו, אז אפרת זה א' אירוע, מכירות? פי, זה פרשנות, רש, רגש, תף תגובה. תבדקי קודם כל מה האירוע, לפני שהיה לך על זה פרשנות, והפרשנות הוליד הרגש, ואת כבר הייתה לך תגובה של צעקת, או נעלבת, או בכית, ובכלל לא שמת לב מה היה האירוע. אני חוזרת לענייננו, כל זה היה כדי להסביר מה זה בינה. בינה יותר מקום, אמרנו, של תביעת עין, של הבנה השלכתית, של אם נאמר X, אז אני כבר מבינה Y. שואל אותנו הרב, תקשיבו, בשביל הסוג מרע, למה צריך בינה? למה צריך בינה בשביל זה? אז אני חוזרת, היה לנו שתי שאלות. א', למה יש לנו ניסוח אקטיבי למשהו לכאורה פסטיבי? כלומר, למה כתבו לנו וסור מרע ולא אל תעשי רע? או בניסוח נוסף שאמרנו, למה זה מנוסח כמצוות עשה אם זה בעצם מצוות לא תעשה? והשאלה השנייה ששאלנו זה למה צריך בינה? למה וסור מרע בינה? השאלות הובנו? בואו נעבור לתשובות. אבל העשרה אינה העדר העשייה לבד, כי אם שיהיה בדרכיו מרוחק מהרע. על איזה שאלה הוא עונה לנו? על הראשונה, נכון? הוא אומר לנו, אל תתבלבלו. לסור מרע זה לא לא לעשות רע. כאילו, המקרא לא התבלבל. זה לא סתם ניסוח אקטיבי, זה באמת משהו אקטיבי. עוד פעם, בניסוח של מצוות, זה מצוות עשה, זה לא מצוות לא תעשה. זה לא את יושבת, אוקיי, טוב, יש פה משהו רע, אני לא עושה. אלא מה? את דואגת לא להיות ברע. זה לא שאת רק לא עושה רע. את דואגת לא להיות ברע. את דואגת לא להגיע לרע. את דואגת לא להגיע לסיטואציה שתוציא ממך רע. אני אענה גם על התשובה השנייה שלו, ואחר כך נראה את זה במילים שלו. כן, את השאלה הבנו? אז הוא אומר, באמת לסור מרע זה באמת אקטיבי, לא סתם זה מנוסח אקטיבי, זה באמת אקטיבי, זה לא משהו פסיבי, כי לסור מרע זה לא לא לעשות רע. לסור מרע זה לדאוג לא להיות ברע. כלומר, זה לא, אוקיי, יש פה מישהו שגונב, אז אני לא אגנוב איתו. יש פה מישהו שמשקר, אז אני לא אשקר איתו. לא, 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 לא. זה לדאוג לא להגיע לשם בכלל. ולכן זה משהו מאוד מאוד אקטיבי, אסור מרע. וזה קשור לשאלה השנייה, למה צריך בשביל זה בינה? הרב, במוסר אביך זה לא שולחן ארוך. הספר הזה הוא לא ספר הלכתי, אלא ספר נפשי. כל מה שהספר ידבר, וכשהוא ידבר למשל על עבירה או על מצווה, הוא לא ידבר אם צריך לעשות או לא, אלא על מה הוא ידבר? על הרושם של הדברים, על הנפש שלנו. כלומר, את רוצה ללמוד מה צריך לעשות? זה שולחן ארוך. מוסר אביך מדבר על הנפש, ואיך הדברים מרשימים את הנפש. אומר לך הרב, אני בכלל לא מדבר על מה שאסור לעשות. מה שאסור לעשות לא צריך שום בינה, תכי שולחן ערוך, תדעי בדיוק מה מותר, מה אסור. אני מדבר על המקומות שהם מותרים, ובשביל זה צריך בינה. אם יש לי חברה שאני שמה לב שכל פעם שאני איתה, אני מוציאה מעצמי לשון הרע. או יש לי חברה שאני שמה לב שכל פעם שאני איתה, אני הופכת להיות יותר תחרותית. יותר גאוותנית, פחות כנה. כלומר, יש כל מיני מציאויות שמוציאים ממני רע. עכשיו אני צריכה בינה א' כדי לקלוט את זה, ב' כדי לדעת איך אני שרה מזה. אז מה אני עושה? אני לא אהיה יותר בקשר עם החברה הזאת? אני אתרחק ממנה, אני אפתח איתה את זה ואדבר איתה על זה, אני אנסה להתמודד להיות איתה ובכל זאת לא להיות כזאת, באיזה דרך אני אבחר? מה אתם אומרות? מצוין. במילים אחרות צריך בינה. לא כתוב בשום מקום. אין שום מקום שבו כתוב לי מה אני צריכה לעשות בסיטואציה כזאת. לפעמים נכון שנקרא לשרוף הכל, לפעמים נכון להיות, לפעמים נכון לפתוח, תלוי בבן אדם, תלוי בסיטואציה. ובשביל זה צריך בינה. אומר לנו הרב, תפקחי את העיניים, תבדקי מה מוציא ממך רע, מה מוציא ממך טוב. זה משהו מאוד אקטיבי, זה לא רק תדאגי לא לעשות רע, כי אנחנו בכלל לא מדברים על רע שאסור. רע שאסור באופן מוחלט הוא אסור, לא צריך בינה. צריך אולי התגברות, צריך אולי אומץ, אני יודעת שאסור ללכת ככה וככה, או אסור לדבר ככה וככה, וזה קשה לי, אני צריכה להתגבר, אבל אני לא צריכה שום בינה. מה שאסור, אסור. אני צריכה בינה במקומות שמותרים, והם פוגעים בי. פוגעים בי שווה, מוציאים מהנפש שלי דברים לא טובים. זה יכול להיות אנשים מסוימים, זה יכול להיות מקומות מסוימים, זה יכול להיות חברה מסוימת, זה יכול להיות תחום מסוים, זה אין סוף דברים. ועכשיו, השאלה שלי, מה אני עושה עם זה? אז אם למשל אמרת, תלוי בסיטואציה, אז אם זה איזה שכנה רחוקה שלא מאוד משמעותי לי הקשר איתה, אני אומרת, וואלה, לא חבל לי בשביל מישהי שהיא לא באמת משמעותית לי, אני מוציאה מעצמי רע, אבל אם זאת אחותי, זהו מה, אני מנתק איתה את הקשר? זה מאוד מאוד משנה מי הבן אדם ומה הסיטואציה. ולפעמים גם על שכנה רחוקה אני אגיד, לא, אני רוצה להתמודד. ולפעמים ההתמודדות הנכונה היא לא להיות שם. הרבה פעמים אנחנו בחברה מערבית שחושבת שהתמודדות זה להתנגח באופן חזיתי. באמת התמודדות לפעמים זה פשוט לא להיות בסיטואציה. איך יקראו לזה בחברה המערבית? בריחה. בחברה המערבית יקראו לזה בריחה. באמת זה חכם עיניו בראשו. למה אני צריכה להיכנס לסיטואציה שתוציא ממני לא טוב? זה לא בריחה. יש פעמים שזה הדרך הכי הכי נכונה. אז אני צריכה המון 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 בינה. איך אני עושה את זה? איך אני עושה את זה בצורה שלא תפגע? איך אני עושה את זה בצורה שתמזער פגיעה? אבל אחד הדברים הכי משמעותיים בחיים זה לשים לב מה מוצא ממני טוב ומה מוצא ממני רע. כן, הרמב״ם כשהוא מדבר על דרגות וחברויות, אז מה הדרגה הגבוהה? חבר תועלת, חבר המעלה. הנה יש כל מיני תרגומים. ומי זה חבר הזה? מי זה החבר הזה? זה אותו אחד שעוזר לי לדבוק בטוב. זה אותו אחד שעוזר לי להוציא ממני טוב. אז אם אני רואה חברה, תראו, אנחנו אף פעם בן אדם, הוא אף פעם לא אותו דבר. אתם תשימו לב שעם כל חברה אתם קצת אחרות וזה בסדר. זה בסדר, כי אתם, זה לא שאתם בול עץ, אנחנו אנשים תקשורתיים. אז אני יכולה לדבר ככה עם הבן שלי וככה עם בעלי וככה עם החברה הזאת וככה עם האחות הזאת, וזה לא שאני מישהו אחר, אבל זה מוציא ממני דברים שונים. עכשיו העבודה היא לראות מה מוציא ממני טוב ומה לא מוציא ממני טוב. אם אני רואה חברה שהנוכחות איתה גורמת לי לרצות להיות יותר טובה, לעשות יותר טוב, זה דוגמה יגיד לי הרמב״ם, זה סימן לחברות טובה. אני תמיד אומרת גם לבנות, גם בזוגיות. כאילו, את נפגשת עם בחור ואת מרגישה שאת רוצה להיות יותר טובה, זה סימן מעולה. סימן מעולה. מישהו שמוציא ממני טוב. לעומת זאת, יש את החברות שאם את תהיה כזאת טובה, אז את תראה כזאת נאיבית, נבחית, משעממת, אז את מנסה להוציא מעצמך דברים אחרים. חבל, חבל. יגיד לך הרב, צריכה פה בינה לדעת בדיוק בדיוק מה את מוציאה מעצמך בכל שלב. מה את מוציאה מעצמך? ולפעמים זה נראה לנו צביעות. כן, הרבה פעמים בנות יחשבו שאלה שמוציאות מהם רע זה כביכול יותר אמיתי מאשר אלה שמוציאות מהם טוב. כי זאת שמוציאה ממני טוב, אני לא באמת כזאת, אני רק משחקת אותה צדיקה. זה לא נכון. כי באמת באמת איפה שאנחנו שואפות לטוב, זה המקום הכי אמיתי שלנו. כאילו הרבה פעמים כשאנשים פוגשים רע אצל אנשים אחרים, הם אומרים, יצא המרצע מהשק. כאילו גילינו את הפרצוף האמיתי שלך. למה לא אמרת את זה כשגילית את הטוב? אולי הרע זה התחפושת והטוב זה האמת. עוד לא ראיתי את מישהו שרואה מישהו עושה טוב ואומר, יצא המרצע מהשק, גילינו מי אתה. תמיד מחפשים את הדברים האפלים לגלות מי אתה. למה? למה? אני רוצה לגלות, כן? תחפרו, כן? הרבה פעמים אנשים חופרים, חופרים ברע, לחפש מה לא טוב, כן? לחפש איפה, כאילו, איפה אתה תקוע? תחפרו בטוב. תחפרו את החברות שלכם בטוב. את כל מי שסובב אתכם, תחפרו בטוב, לגלות, וואו, כאילו, מאיפה צמחת להיות כזה? וכל פעם שתגלו טוב, תדעו שהוא יותר אמיתי, וגם בעצמכם. עכשיו, זה נשמע כזה, וואי, דובון אכפת לי ורוד כזה? לא, זה האמת. כל בוקר אנחנו קמות ואומרות, אלוקיי, נשמה תפורה שנתת לי. לא יודעת מה איתכם, אני לא מצאתי מעולם בסידור שום כוכבית, תלוי מה עשית אתמול, תלוי מה עשית אתמול, תלוי על מה חשבת. לא, לא כתוב, נכון? אין כוכבית. אלוקיי, נשמה תהורה שנתת לי. היא נשארת תהורה, ולא משנה מה חשבת, מה עשית, מה זה. היא נשארת תהורה. ומהנשמה התהורה הזאת הכל נובע. אז נכון שלפעמים יש לנו נפילות, אבל כל פעם שאת פוגשת בעצמך טוב, תגידי לעצמך, הנה, יצא המרצה המעסק, פגשתי את האמת. למה אנחנו מדברות על זה עכשיו? כי אדם שצריך לסור מרע, זה אדם שהולך, והוא כל הזמן מחפש, כאילו הוא עם עיניים פקוחות לראות מה מוציא ממנו טוב, ומה מוציא ממנו פחות טוב. עכשיו, זה לא בדיקה אובססיבית, אני כל היום ככה בלחץ דרוכה. זה בדיקה חיה, זה חלק מהחיים. הפשטות של החיים שלי זה לבדוק שאני מוציאה מעצמי טוב. וכשאני לא, אני צריכה בינה איך אני יוצאת מהסיטואציה. יש? משהו לא מובן? לבנות יותר קל להבין את זה, לא לעשות. כל בנות יודעות מצוין מה הן צריכות לעשות. עוד לא נתקלתי בבת שאין לה מושג על מה היא צריכה לעבוד. תמיד הבעיה שלנו זה התכלס. אוקיי? בזה מי יותר טוב דרך אגב? בנים, תכלס, כאילו ראש בקיר ונגמר. כאן, בנות אלופות בלדעת מה הן צריכות לעשות. אז זה חשוב, זה שלב חשוב. אבל אנחנו צריכות גם את הוויסור, לא רק את הידיעה. כאילו, אני שומעת הרבה מאוד בנות שומעות, העיקר המודעות. נשמות, זה לא העיקר המודעות. העיקר מה את עושה עם המודעות? מה זה העיקר המודעות? יופי, אז גילית לי על עצמי עוד דבר. איך אנחנו מתלהבות שאנחנו מגלות על עצמנו דברים? עשית פעם איזושהי עבודה עם ציורים בכיתה, ובנות אמרו, מה, מורה, תנתחי לנו ציורים? גם שאני אצליח לכם את הציורים. כן? לא, מה, תגלי לנו עלינו? ומה זה יעזור? אנחנו לא צריכות לגלות על עצמנו דברים, אנחנו צריכות להתקדם בחיים. זה שתי מגמות שונות. כן? זה כמו שהייתה לי חברה שאלה כאבי בטן אינסופיים. והיא פשוט השקיעה חצי שנה בכל המחקרים על איזה חיידק יש לה. אמרתי, נשמה, קחי אנטיביוטיקה כוללת לכל החיידקים. מה זה חשוב איך קוראים לחיידק? כאילו, המטרה שלך זה להרגיש טוב. אבל לפעמים העודף עומק ועודף מחקר לא מקדם אותנו. בסוף, דרך אגב, זה מה שהיא עשתה, לקחה אנטיביוטיקה והכל היה בסדר. אבל לא, היא עשתה את הבדיקת דם לגלות עם זה, ועשתה את הבדיקת דם, כאילו, למה? למה? לנו לחקור כל כך הרבה זמן ולגלות איך קוראים לחיידק או מה דפוק אצלנו? למה? בואו נתקדם, אנחנו צריכים את הגילוי הזה.
אבל לפעמים זה לא מדויק שכן,
הם מדייקים דברים. לפעמים לא. כאילו, לפעמים אני, אוקיי, אז עכשיו אני יודעת שהדפקט הזה שלי הוא מאמא שלי, כי היא ילכת את התתה. ואז מה? ואז מה? לא חבל. במקום להשקיע את האנרגיה באיך אני מתקדמת, אני משקיעה אנרגיה והרבה אנרגיה ולפעמים הרבה כסף בלגלות למה אני כזאת. עכשיו, אני לא אומרת, לפעמים יש מצבים שזה חשוב, אבל אני מדברת על המצב הנורמלי, אוקיי? אני לא מדברת על מצבים פתולוגיים, איך התנתחי אותם. לא, אני מדברת על המצב הנורמלי של היום-יום. כאילו, כמה אני מתלהבת כשאני מגלה על עצמי עוד משהו. זה נחמד, זה באמת נחמד, אבל העיקר הוא לא המודעות. גם שמעת אפילו משפט יותר חריף, שמישהי אמרה לי שאיזה מורה אמר לה בקורס ייעוץ, לא אכפת לי מה אתן עושות, העיקר שתהיו מודעות. משפט נורא בעיניי. ממש משפט נורא. כאילו, באמת, כלומר, ברור שאני לא חושבת שהמשפט ההפוך הוא נכון, לא משנה אם אתם מודעות, העיקר תעשו, אנחנו לא רוצים להיות רובוטים, אנחנו רוצים להיות מודעים, ואנחנו רוצים להבין, אבל המטרה היא לא המודעות, המטרה היא ההתקדמות. וזה דבר נורא נורא נכון. שמעתי פסיכולוגית מקסימה שאמרה שהפסיכולוגיה המערבית זה דע את עצמך. כלומר, לך תבדוק מי אתה. והפסיכולוגיה היהודית זה דע את אלוקי אביך. תראה איך אתה מתרומם. זה שני עמדות מוצא מאוד 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 שונות. כאילו, אוקיי, אז אני יודעת עוד דברים על עצמי, ולפעמים יש אנשים שמתמכרים למודעות על עצמם, וזה לא באמת, 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 באמת מקדם אותם. זה חבל. עכשיו, אני לא אומרת, מודעות זה נהדר, אני לא מתנגדת למודעות, אני מתנגדת ללהפוך את זה למטרה. אוקיי? כי המטרה שלי היא להתקדם, היא להיות היום יותר טובה מאתמול. במילים הכי פשוטות, להיות מחר יותר טובה מהיום. ומה זה יותר טובה? כל אחד יפרט לה. כן? כל הזמן יש לנו מטרות. אבל לדעת לא רק איפה אני צריכה להיות, אלא באמת באמת לפעול לשם. בואו נראה איך את כל מה שאמרתי עכשיו, הרב כותב. אני חוזרת למשפט שקראתי קודם. אבל העשרה אינה העדר העשייה לבד, כי אם שיהיה בדרכיו מרוחק מהרע. וזה ייתכן, כשיבין לפי שכלו כוונת התורה, לשומרנו מהרע, ולראות באמת אנה רצונו יתברך, נוטה לפנות לטוב. אז יסור מהרע בחפץ נפשו והכרתו האמיתית. וזה מתחלף הרבה בין איש לאיש. איך הרב אומר תלוי בסיטואציה? זה מתחלף הרבה בין איש לאיש. אף על פי שהיעדר מעשות רע כולל את כל הכלל כולו, אבל הדרכים איך לסור ממנו מיוחדים בכל איש לפי טבעו, מצבו ושכלו. אז בואו נראה מה הוא כותב כאן. אמרנו, העשרה אינה עדר העשייה לבד, כי אם שיהיה בדרכיו מרוחק מהרע. כאן הוא אמר שזה צריך להיות אקטיבי. וזה ייתכן כשיבין לפי שכלו כוונת התורה לשומרנו מהרע. כאילו אני עכשיו עובדת על לראות כאילו מה בעצם השם רוצה ממני. איך אנה רצונו יתברך נוטה לפנות לטוב. כאילו כשאדם עושה את זה והוא מחובר למטרה והוא מחובר לזה שזה רצון השם, שאני אתקדם פה ואני אתקדם לטוב, הוא עושה את זה, כן, איך הוא אומר את זה? יש פה מילה מאוד מאוד יפה. בחפץ נפשו והכרתו האמיתית. כי לסור מרע יכול לעשות לנו דיכאון. כאילו מה, עכשיו אני לא אלך עם זאת? מה, אני לא אהיה עם זאת? מה, אני לא אעשה את זה? אומר לנו הרב, אל תעבדי ככה, תעבדי. וואו, אני מתקדמת לרצון השם. אני עושה את זה בטוב. אני עושה את זה בשמחה. אני לא מסתכלת כל הזמן על מה אני לא. אלא איך אני מתקדמת? הן אנה רצונו יתברך נוטה לפנות לטוב. אז אסור מהרע בחפץ נפשו והכרתו האמיתית. וזה מתחלף הרבה בין איש לאיש. זה מאוד מאוד משתנה. אף על פי שהיעדר מעשות רע כולל את כל הכלל כולו, כולם צריכים לא לעשות רע, אבל הדרכים איך לסור ממנו מיוחדים בכל איש, לפי טבעו, מצבו ושכלו. אם כן, למניעה מעשות רע אי אפשר לומר שהיא בינה. כאילו זה שאת לא עושה רע כשמישהו לידך עושה רע לא קוראים לזה בינה. כאילו, אמרנו שולחן ערוך. מה זה בינה? כמו שאמרת דר, הבנת דבר מתוך דבר. אף על פי שצריך להשתמש בכוח הבינה לדעת שמכלל הרע. אבל אחרי שיוודו לאדם באמת שוב ישוב גם זה לידיעה פשוטה שאינה צריכה כוח הבינה כי אם כוח השמירה והזיכרון. יכול להיות שכשאני לומדת משהו אפילו בשולחן ערוך, אולי בשנייה הראשונה כדי להבין אני צריכה קצת בינה. אבל אחרי שטיפונת הבנתי, כל מה שאני צריכה זה לזכור. אני עובדת על שמירת הלשון ואני קוראת את החפץ חיים. פעם הראשונה אני צריכה להבין מה הוא אומר. פעם שנייה אני רק צריכה לזכור, וזה הרבה זיכרון, נכון? זה המון 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 פרטים של הלכות ספר החפץ חיים. אבל מה שנשאר לי פה זה לא בינה, זה זיכרון. הנה, ועכשיו הוא אומר לנו, הייתי שמה פה כביכול סוגריים. מה זה? הוא אומר את המשפט הזה על ההבדל בין משהו שאני צריכה בשבילו בינה, לבין לימוד רגיל, שבשבילו לא צריך בינה. כן? כוח השמירה והזיכרון. וחבר חטא וחכה מפולה וכו', שכוח השכל אינו כי אם הדרוש לעיון, אבל הידיעה היא כוח אחר. עכשיו הוא עושה לנו סדר במושגים. יש שכל, יש ידיעה ויש בינה. מה זה שכל? זה הכוח שבאמצעותו אני לומדת. מה זה ידיעה? זה תוצאות הלמידה. אוקיי, אחרי שלמדתי, הבנתי משהו, והתוצאה של מה שאני יודעת עכשיו זה נקרא ידיעה. נניח שאתם מי שלומדת תיאוריה ורוצה לעבור טסט, אחרי שהיא למדה, שלב ראשון הייתה צריכה שכל כדי ללמוד מה אומר כל תמרור. שלב שני, יש לה ידיעה. עכשיו המידע הזה נשאר אצלה. אוקיי? אבל עכשיו הוא הולך להסביר לנו מה זה בינה. אבל העשרה מערה, כל אחד לפי עניינו, דורש בזה דרך אחר, מיוחד ומצוין. ולזה ודאי דרושה הבינה יתרה. שיבין מדברים אחדים, כפי הבנתו בענייני התורה ודרכיה, איך הם פועלים עליו לטובה ולקדושה. כי יכול להיות שיש לה חברה, אני נותנת הרבה פעמים את הדוגמה של חברות כי זה מצוי, יכול להיות שיש לה חברה שממך מוציאה רע, אבל מחברה שלך השלישית, כן, היא מוציאה דברים מעולים. כלומר, אנחנו לא חס ושלום פוסלים אדם, אלא את מה? אלא את מה? התקשורת בינינו, יכול להיות שהיא עצמה מעולה ומקסימה, אבל המפגש שלי איתה מוציא משהו לא טוב. שאלה אותי, חברה שלי רצתה להביא לי את הבן שלה לשבת. היא אומרת לי, תקשיבי, הבן שלי יכול לבוא אלייך לשבת? אמרתי לה, כן, אני תקחי את הבן שלי. כי שניהם ביחד זה פצצת אטום. פצצת אטום. כאילו משהו, כאילו הבן שלי מתוק, הבן שלה מתוק. שניהם ביחד, לא יודעת מאיפה הם מוציאים. את כל הדברים הכי עזויים שיכולים להיות. פעם הם היו על עדן החלון, לפני שעשינו סורגים, הם היו שניהם על עדן החלון מחוץ. אוקיי? מחוץ. אני נכנסת לחדר, ואז הם צועקים, תראה איזה אמיצים אנחנו. אז הם היו בני, כמה הם היו? בני 4. עומדים, עכשיו, בכלל, איך הם גילו את זה? כאילו צריך להזיז מיטה, להזיז פה, כלומר, כדי להגיע לעדן החלון, היה צריך מבצע מטכלי. ופשוט הם עשו את זה, ואז אני אומרת להם, וואו, איזה מתוקים! עכשיו, אני מתה מפחד. איזה מתוקים, איזה מקסים! אני מושכת אותם, ואז שמתי על שני מסרחה כזאת. אבל זה היה פשוט, אין באמת, באמת, לא יודעת איך הצלחתי, פחדתי שאני אצעק והם יפלו, אז שמרתי את הצעקה אחרי שהכנסתי אותם פנימה. לפעמים יש לנו אינסטינקטים בריאים. אבל למה אני אגיע את הדוגמה הזאת? באמת כל אחד מקסים, אבל שניהם ביחד, הם כאילו מחפשים את האתגרים הכי, 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 הכי מטורפים שיכולים להיות. אז זה יכול להיות גם אצל אנשים מבוגרים. אנחנו לא חס ושלום פוסלים. כאילו, אם אני אומרת שהחברה הזאת מוציאה ממני רע, אני לא אומרת חס ושלום שהיא רעה. אולי היא מקסימה ומעולה, אבל התקשורת בינינו מוציאה ממני לא טוב. כאילו, אם מישהי אחרת היא מדהימה, אוקיי? אז אנחנו צריכים מאוד מאוד לדייק פה שזה לא היא רע, הוא רע, המציאות רע, לא. אלא אני שמה לב מה יוצא ממני. בסדר? אני חוזרת על ההסבר של מה זה בינה. אבל העשרה מערה, כל אחד לפי עניינו, דורש בזה דרך אחר מיוחד ומצוין. ולזה ודאי דרושה בינה יתרה, שיבין מדברים אחדים כפי הבנתו בענייני התורה ודרכיה, איך הם פועלים עליו לטובה ולקדושה, ללכת בדרך זה בעניינים הפרטיים אשר לו. ויש לעיין, דרך אגב אם צריך בינה, אז כמובן אחרי אותו סיפור, אז שמנו סורגים. כי בינה זה גם איך אתה מונע את הפעם הבאה. אוקיי, אוקיי, הייתה סיטואציה שלא ידעת שאני הולכת להיקלע אליה. אנחנו לא נביאות, דורשים איתנו בינה, לא נבואה. אבל אחרי פעם אחת את כבר יודעת שהסיטואציה הזאת יכולה לקרות, ולכן העבודה שלך איך להימנע. ויש להן כמה הדרכים הפרטיים מסורים לכל, ושאינם מסורים כי אם לתלמידי חכמים שהם מכירים הדרכים, או גם לכל איש ישר. אומר לנו פה הרב, יכול להיות שלפעמים את נקלעת לסיטואציה מאוד 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 מורכבת, שמה שיעזור לך זה תלמיד חכם. אבל את לא צריכה את זה תמיד. כאילו הרבה פעמים מספיק אם את ישרה עם עצמך. כי אם אני לא ישרה עם עצמי ובא לי להישאר בסיטואציה מסוימת, בא לי להישאר בחברה מסוימת, כן אנחנו, כן אני שומעת היום הרבה בנות, אזולה מוציאה ממני מה זה טוב. ואזולה זה נהיה, חסרוני הוא גם נהיה מחנכת באולפנה. ובאמת, באמת, כאילו בנות שמשכנעות את עצמה, הנה מקום, עכשיו באמת יש שם דברים טובים, זה מקום שבאמת מקבל כל אחד כמו שהוא. אבל לצערי ראיתי הרבה 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 כאלה, שכשהם מגיעים ממקום טוב הם מדרדרים כשהם מגיעים לזולה, וכשהם מגיעים ממקום פחות טוב, אזולה יכולה להציל. כלומר, השאלה היא מאיזה נקודת מוצא את נכנסת. אז המקום הזה של האם את ישרה עם עצמך, את רוצה להיות שם, האם את יכולה להיות ישרה עם עצמך להגיד שזה לא טוב לך או לא? האם את יכולה? כלומר, יכול להיות שתלכי ותתייעצי עם תלמיד חכם, אבל לא תביא את עצמך בצורה ישרה, וגם תלמיד חכם הוא תלמיד חכם, הוא לא נביא. אז אם לא תביא לו את המידע כמו שהוא באמת, הוא לא ידע מה להגיד לך. ואם תביא לו את המידע כמו שהוא באמת, יכול להיות שבכלל לא תצטרכי אותו. אוקיי? אז אני אומרת, קודם כל, ישרות. בלי ישרות, הפסקה הזאת לא עוזרת לנו בכלל. כי התנאי הראשון הוא להיות ישרה עם עצמי, לראות מה מוציא ממני טוב ומה מוציא ממני פחות טוב. כי לפעמים נוח לי וכיף לי להיות בסיטואציה מסוימת, למרות שהיא מוציאה ממני רע. כי יש הבדל מאוד גדול בין כיף לבין אמת, כידוע. הנה. ומה לעשות שהרבה פעמים הכיף קורץ יותר מהאמת? למה זה דרך אגב? למה כיף יותר משכנע מאמת? כי מה? נכון מאוד, קודם כל זה רגעי, ויש עוד סיבה. מה עם כוחות הנפש שלנו? יש לנו שכל, נכון, הרמב"ם מלמד אותנו? שכל, רגש, רצון ודמיון. מה מבין הכוחות הנפש הכי קרוב לעולם המעשה? השכל, הרגש, הרצון או הדמיון? מה? מה את אומרת? דמיון. מי יש עוד משהו אחר?
רגש.
בוא נשאל אחרת, מה הכי רחוק מעולם המעשה? מה? רצון, שכל. מבין כוחות הנפש, אם אני אשאל את הרמב״ם, בוא תעשה לי תרשים זרימה. איפה המרחק יהיה הכי קצר לעולם המעשה? מה יענה לי הרמב״ם? אפילו הרמב״ם? שכל. השכל הוא המקום הכי עליון. הוא המקום, אומר הרמב״ם, שהכי צריך לשלוט בשאר כוחות הנפש. השכל צריך לתת לו את המקום הכי הכי טוב, הכי משמעותי. אבל בגלל שהוא הכי גבוה, הוא גם הכי רחוק בעולם המעשה. ולכן, בואו נדבר כרגע רק על מה שמותר, בסדר? בואו נדבר על מה שאסור. ולכן במה שמותר, מה יש יותר סיכוי שאני אעשה? מה שאני מבינה שהוא נכון או מה שבא לי לעשות? במה שמותר, ברור שמה שבא לי. ברור. למה אני מדגישה במה שמותר? כי ברוך השם אנחנו גם עם שכל, וגם אם נורא בא לי שוקולד אחרי בשרי, אני לא אוכל. נכון? כלומר, יש לנו דברים שהם מוטמעים בנו כשהם אסורים, גם עם הרגש שאומר אחרת מהשכל. אבל במה שמותר, במה שמותר, השכל הרבה יותר רחוק מאשר הרגש, והבא לי הזה זה שילוב באמת של רגש ושל דמיון. כי אני כבר מדמיין את עצמי איך אני אהיה עם השוקולד בפה. זה גם דמיון. אבל זה לא רק רגש. לא, הרצון הוא יותר עמוק, ולכן הוא יותר למעלה. הרצון הוא רצון יותר פנימי, יותר אמיתי. הבעלי הוא שילוב של דמיון ורגש. ולכן, כן, אנחנו יכולים לראות כמה אנשים יכולים להרצות על בריאות, אבל מה לעשות? ברגע האמת, חסה או שוקולד, אוקיי? ולפעמים הצלחתי, ומתי אני אבחר בחסה ולא בשוקולד? אני יודעת? כשאני מצליחה להפוך את השכל לבלי. כלומר, כשאני רוצה לעבוד על משהו, הדרך שלי לעבוד על זה, זה לא כל הזמן להתגבר ואני אוכלת חסה ואני קדושה מעונה, בריאה ועצובה. לא. זה שאני עכשיו חושבת על זה שהחסה הזאת, הדבר שהכי טעים והכי מתחשק לי, ואני מטבלת אותה שווה, ואני מכניסה איזה חמוציות ואיזה פה ואיזה שם, ואני עושה את זה יפה ומגישה את זה בכלי יפה, השכל הופך עכשיו למה שבא. ולכן אחד הדברים החשובים שלנו זה כשאנחנו רוצות לשנות משהו, לדמיין את עצמנו שם במקום הטוב שלו. במקום המתחשק שלו. כי אם אני כל החיים במלחמה, זה פשוט לא עובד. נכון? גם סיפרת לכם בסיפור עם אותה אחת עם הצניעות? נכון? זה פשוט ככה, זה ככה בכל החיים. מבחינתי זה סיפור מכונן, הוא לימד אותי הרבה 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 דברים על החיים. וזה משהו ששווה לנו לעבוד עליו. שווה לעבוד עליו, לא איך אני כל היום מתנגחת. אם קשה לי לקום בבוקר, להצמיד לקימה משהו שאני אוהבת. משהו שמשמח אותי. זה לא כל היום ילך עוד בוקר שצריך לקום אליו. לא, משהו שמשמח אותי. אם אני, לא יודעת מה, אם אני אחשוב על, כן, למה הרבה פעמים תפילות על אנשים פרטיים עוזרות לנו יותר? כי אם כשאני מתפללת על חולים, אני פתאום מתפללת על חולה ספציפי, ואיך הוא יהיה בריא וכולי, זה עושה לי חשק להתפלל. באמת, באמת תפילה, אתם לומדות תפילה עם הרבנית עידית, נכון? באמת תפילה היא צריכה להגיע למקום של כלל ישראל במקום גבוה וכולי. אבל אני יכולה להשתמש בדברים פרטיים כדי לעורר את הרגש, כי הרגש לא מתעורר מדברים גדולים. הנה, אנחנו רואים את זה השם ישמור בכל מיני תקסים של יום השואה. אומרים לך, 6 מיליון, את לא מתחילה לפקוד. אבל מתחילים לספר לך על הילד הזה ומה קרה לו, וכולנו זולגות ישר. מ6 מיליון לא בכיתי, מילד אחד בכיתי, למה? כי ה6 מיליון זה שכל. הילד הספציפי הזה זה רגש. ומה שיותר קרוב לי לדמעות ולמעשה זה לא השכל. זה הרגש, זה הדמיון. אז אני מדמיין את הילד הזה, ואז אני חושבת על הילד שלי, ועל הילד של הסבתא של הזאת, ועל הילד בפופה וכולר. וזה פועל עלינו. כשאני רוצה לעשות שינוי, אני חייבת להפוך אותו למשהו שנוגע לי גם ברגש וגם בדמיון. שזה לא יהיה כל הזמן מאבק בין השכל לרגש. שזה לא יהיה ככה. אין זה עבודה מאוד 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 חשובה. כי אם אני עכשיו קוראת את הפסקה הזאת, אני אומרת, אוקיי, כאילו, מה, גם מה שמותר אני צריכה לו, איזה בעשה? אין, אבל אם אני לוקחת את זה למקום של לראות את עצמי גדלה, ולראות את עצמי צומחת, ומתקרבת לקדוש ברוך הוא, ולאט לאט לעורר את הרגש הפשוט, זה יכול לעבוד. שאלות? הכל מובן? טוב, בואו נמשיך. ויש לעיין, אני חוזרת, כמה הדרכים הפרטיים מסורים לכל, ושאינם מסורים כי אם לתלמידי חכמים, שהם מכירים הדרכים, או גם לכל איש ישר שנתן השם יתברך דעה בלבבו. לדעת איך לתמוך בתום וביושר. ואם ייתן לבבו להתבונן, יוכל כל אחד להשיג מטבע נפשו דרכי יושר רבים. וזה הוא עניין דברי חז"ל, כל אשם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. מה זה כל אשם אורחותיו בעולם הזה? כאילו בדרך כלל אנשים קוראים בטעות את זה כל הסם, אבל זה כל השם. מה זה כל השם? אורחותיו בעולם הזה, שם לשון שמיים. מה זה שמיים? לא האיש שמיים, המקצוע שמיים.
מעריך.
נכון, מעריך. כאילו אם את רוצה לקנות בית או למכור בית, את מזמינה שמיים, שהוא מעריך את ערך הדירה. למה? כי אני יכולה לבוא, לראות, וואו, עריכים חדשים, הכל צבוע, נראה יפה, הדירה סבבה. אבל השמאי יודע לבדוק את האינסטלציה, את איכות הבנייה, הוא יודע לבדוק דברים ולהעריך גם מה שמעבר למה שרואים. אותו דבר רכב, יכול להיות שמישהו צבע אותו, עבד עליו פחחות, החליף ריפוד, הרכב נראה מצוין, אבל בא השמאי ורואה שהמנוע בפנים זה כבר סיפור אחר. שמאי זה הערכה אמיתית. דרך אגב, זה בא מהאי שמאי, שהיה מידת הדין. אנחנו מכירים אותו כביכול, שיש ההלכה כבית הלל, אבל שמאי היה גדלות אדירה, שכל מה שהוא ראה זה כאילו האמת כמו שהיא. ולכן על שמו קראו את מקצוע השמאות. מישהו שרואה את הדברים כמו שהם באמת, בלי רחמים, בלי תיוחים, כמו שזה באמת. אומר לנו הרב, פה תהי שמאי, אל תהי לב. כל אשם אורחותיו, תדעי להעריך את הדרכים שבהם את מתנהלת באופן נכון, בלי לטייח ובלי להחליק. כל אשם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. הרבה אנשים אנחנו יכולים לשמוע את המושג זורמים. זורמים, זורמים, זורמים. מה זה לזרום? כן, בשפה היום זה נחשב כאילו זורם זה משהו טוב. אני זוכרת שכמה פעמים שאלו אותי על בנות גם בשידוך, דוגמאות עולות לי הרבה השיעור, היא זורמת? מה זה זורמת? מה זה זורמת? באמת באמת זורמת זה מישהי שלא מנהל את החיים שלה. שהזרם מנהל אותם. אנחנו לא מחפשים לזרום, אנחנו מחפשים לנהל את החיים. ברור שאם הכוונה זורמת זה לא כבדה, אז אפשר לסמוך איתה וזה סבבה. אבל זורמת, כאילו, זה מישהי שפשוט חיה את החיים שלה בלי להתפלסף יותר מדי. יש לזה יתרונות לפעמים, שאנחנו לא מסתבכים ואנחנו לא כבדים, אבל יש לזה הרבה הרבה חסרונות, כי אני לא שמה לב מי אני, מה אני, וממילא אני לא מקדמת את עצמי. אז אני מסכמת, וסור מרע בינה, כל אחת מאיתנו, מחויבת, עוד פעם, שאני אומרת מחויבת, לא מחויבת הלכתית, מחויבת מוסרית. מחויבת מוסרית לראות, להתבונן בחיים שלה ולראות מה מוציא ממנה טוב ומה מוציא ממנה פחות טוב, ולהתבונן, להתבונן ללשון בינה, איך היא מסירה את עצמה מהרע, איך היא עושה את זה בצורה שתהיה הכי עדינה, הכי טקטית, לא תפגע חלילה באנשים אחרים. ולראות איך אנחנו מפה באמת צומחים ומתקרבים לקדוש ברוך הוא ורואים בישועתו. המשך יבוא. תודה למי שהביא לי את הספר.
בחצי, שיהיה